שלום לכולם. אנחנו נמצאים בעיצומו של סיפורו של יפתח הגלעדי. ובפעם הקודמת עסקנו בשאלה למה הוא נדר את הנדר. מה הביא אותו למקום הזה? שהרי זו טעות איומה ונוראה, התוצאה. הוא לא לקח בחשבון את התוצאה. וחזל אומרים, אנחנו רואים את זה בפשט, שאנחנו קוראים את הסיפור, מה הוא ראה על ככה? כאילו, מה הביא אותו למקום הזה? הרי זה, בסופו של דבר, חזל אומרים, זה הייתה שאלה מטופשת. זה היה מין אמירה שאינה כהוגן. ארבעה שאלו שלא כהוגן. הוא שואל שלא כהוגן. אליעזר עבד אברהם, גם הוא שאל שלא כהוגן. האישה שתוצא, ואם היא הייתה מוקת שכין, ואם היא הייתה נדיבות לב, זה לא הכל. אז הוא שאל שלא כהוגן, אליעזר עבד אברהם, ונענה כהוגן. ויפתח שאל שלא כהוגן, ונענה שלא כהוגן. למה? למה הקדוש ברוך הוא סידר את העניין כך, שביתו תצא, ולמה הוא בכלל נדר את הנדר הזה? והשאלה שנעסוק בה היום, זה עסקנו שבוע שעבר, והתשובה שענינו, בקצרה, זה שבעצם הוא הרגיש לא נכון, מצפונו לא היה נקי. כי הוא, בגלל מה שהוא בז לזקנים שבזו לו, בז לדבר איך ולא, אז הוא אמר להם, אני לא רוצה מכם שום דבר. כשאני אנצח אותם, מהקדוש ברוך הוא אני רוצה להיות המלך. לא רוצה מידכם. ולכן הוא התנה את מלכותו, את שלטונו על הגלעד, בזה שהוא ינצח. וכשהוא הגיע למצפה גלעד, עם הזקנים, העם הריע לקראתו. והעם לא אכפת לו כל ההסכמים שהם עשו, והפוליטיקות, והסנאות הקטנות. אתה ראש לגלעד. נתנו אותו לראש ולקצין. לא מעניין אותם ההסכמים והדברים. והוא עוד פעם אומר, הוא מדבר את דבריו לפני השם. ופה אנחנו רואים שתי נקודות מעניינות ככה בתמצות. אחת, שהוא מדבר עם מלך בני עמון, הוא אומר, מה לי ולך כי באת אליי ללחם בארצי? כשאדם אומר ארצי, פירוש הדבר שהוא לוקח את המלוכה לעצמו. הוא מציג את עצמו כהשליט של הגלעד. והוא זה שאמר לקדוש ברוך הוא, כלפי שמיה, שזה רק אחרי שהוא ינצח. אז פה דווקא לימדנו עליו זכות, כי אחרת מלך בני עמון יגיד לו, מה לי ולך? מי אתה בכלל? לא מכיר אותך. אבל אם הוא מציג את עצמו כראש הגלעד, אז זה מובן. והפעם השנייה שהוא מרגיש לא נוח, זאת אומרת, בפעם הזאת אולי הוא כן הרגיש נוח, הוא אפילו לא שם לב שהוא לוקח את המלוכה, הוא לא התחרט על זה, הוא לא חזר בו. אבל בפעם השנייה שהוא לוקח את המלוכה בטרם עת, זה כשהוא צריך לגייס צבא. וזה מה שקורה מאותו רגע שרוח השם לובשת אותו, גם על זה דיברנו בעריכות, תראו מה מלביא אדם לידי רוח הקודש. לימוד פשט תורה, אפילו בלי רשי, כי לא היה לו אז רשי. הוא פשוט סיפר את הסיפור ההיסטורי של עם ישראל, מזה הוא שואב רוח הקודש, ותהיה עליו רוח השם. אז למה פתאום נפלה רוחו? למה הוא פתאום צריך את הנדר? ואין אדם נודר נדר אלא מתוך מצוקה, מתוך קושי. הוא מרגיש שהוא עושה את הדבר, הוא עושה דבר לא נכון כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא מאלץ את הציבור להתגייס, או שהוא מנדב את הציבור, לא משנה, הוא עובר מבית לבית, מאוהל לאוהל, ומגייס אנשים. בשביל לגייס אנשים הוא צריך להיות המושל שלהם, הוא צריך להיות הדמות הסמכותית, שמכוחו הוא פונה אליהם. ולכן הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אתה תיתן לי, אני אתן לך. תוותר לי. תחליק. והקדוש ברוך הוא לוקח ממנו, הקדוש ברוך הוא אומר, סבבה, אין בעיה. היום אומר השם, סבבה. אתה רוצה? תעבור. אין בעיה. ויעבור, ויעבור, ויעבור. הביטוי לעבור, 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 מה זה אומרים? לעבור על מה עוברים? על השבירה, על השבועה. אנחנו אומרים לעבור על השבועה, לעבור על הנדר. אל תעבור על הנדר, אל תעבור על השבועה. ויעבור, 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 ויעבור. אז הוא מרגיש שהוא צריך לתת פיצוי. זה החולשה, זה המקום החלה שלו. נו, קרה תקלה, בוא נקרא את זה בפנים. הוא באמת מצליח לגייס צבא, וסמוך ובטוח שהכל יסתדר. הוא לקח אשראי על החשבון, והנה הוא חוזר במלחמה. והיה יוצא אשר יצא, כן, וידר יפתח נדר להשם, ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ושלום מבני עמון, והיה לאדוני ועליתי הוא עולה. ויעבור יפתח אל בני עמון, להילחם בם, ויתנם אדוני בידו. ויקם מהרוער ועד בואכה מינית, 20 עיר, ועד אבל כרמים, מכה גדולה. מכה גדולה מאוד. ויקנו בני עמון מפני בני ישראל. כן? הוא עשה עבודה טובה מאוד, לא רק בשביל תושבי הגלעד, אלא בשביל כל יושבי הארץ, כי כזכור לכם, בהתחלת פרק י' כתוב שם שהם וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא, פרק י' פסוק ח', 18 שנה, את כל בני ישראל, אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי אשר בגלעד, ויעברו בני עמון את הירדן, פסוק ט', להילחם גם ביהודה ובנימין, ובבית אפרים, ותיצר לישראל מאוד. זאת אומרת, כשהוא מכה אותם 20 עיר, מכה גדולה מאוד, הוא משחרר אותנו את כל הציבור הישראלי, תראו מה זה שופט, כן? הוא עושה פעולה למען כלל ישראל. תראו כמה שזה מזכיר לנו קצת את אירועי עזה. אתם מבינים שצריך איזה יפתח הגלעדי כזה שיעשה משהו. שחרר אותנו. ואז הוא חוזר הביתה, ויבוא יפתח המצפה אל ביתו. אגב, שימו לב שהוא כבר העביר את ביתו למצפה. הוא היה בארץ טוב. הוא כבר עובר להיות, הם כבר אומרים לו, אתה לא מנושל יותר. בוא, תהיה איתנו. חודש, חודשיים. אין פה תיאור זמנים, זה כנראה גם לא חשוב כל כך, כמה זמן בדיוק זה לקח. מה שרואים, שימו לב למיקומים, כן? הוא היה בארץ טוב, שם הוא הגר, לקחו אותו משם, וביתו כבר נמצא במצפה. המצפה זה המקום ששם מתנהלים כל העניינים הציבוריים, שם ישבו הזקנים, שם היו, זה היה מרכז הגלעד. והוא בא אל ביתו המצפה, והנה, ביתו, הנה, כי זה מפתיע, כי הוא אולי אפילו שכח את הנדר, הוא קיבל את הצד שלו, ואז כשהוא רואה את ביתו יוצאת לקראתו, הוא נזכר בחלק שלו, בנדר. והנה, ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. שמחה שכזאת, תראו את הפער בין השמחה לבין הקריאה שהוא קורא את בגדיו. ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. האחת והיחידה. ואם עכשיו אותה הוא יצטרך לעלות לעולה, או לוותר עליה, תכף נראה מה המשמעות של מה שהוא עשה, אין לו המשך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין שום בעיה, לקחת את המלוכה, תחזיר מלוכה. כאשר עשית, כן יעשה לך. מכירים את המשפט הידוע הזה בספר שופטים? המלווה אותנו לאורך כל הספר, כאשר עשית, כן יעשה לך. לקחת את המלוכה, שלא ברשות ולא כדת, תחזיר את המלוכה. איך מחזירים מלוכה? הבת, היחידה הזאת, יוצאת לחולל לפניו מביתו, ופיו שביקש את המלוכה, הוא גם הפה שאיבד את הבת. עכשיו שימו להם מה הוא אומר. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יצאת לקראתו, אין לו ממנו בן הבת, דילגתי, והיקיר אותו אותה, ויקרא את בגדיו, ויומר, אהה, ביתי, אחריה הכרעיתיני, ואת היית באוכריי, ואנוכי פציתי פי אל אדוני, ולא אוכל לשוב. למה? קודם כל תראו איזה מין דיבור זה. לא פי הגדול אחר אותי, היה באוכריי, הוא לא מאשים את עצמו, הוא מאשים אותה. הוא אומר, למה יצאת? השתגעת? אבל מישהו אמר לה לא לצאת?
מה
זה
פועלים
האלה? אחריה? מה? אחריה. אחריה הכרעתיני. איזה פועלים? לישון הכרעה, לישון להכריע הדבר. זה להכריע, שאתה אומר להכריע מאבק. זאת אומרת, האמונים לא הצליחו לעשות לי מה שאת עשית לי. הכרעת אותי. נכון, להכריע בפנדלים, אתה יודע, לא היית צריך לי. זה לא שואלים. כן.
זה
היה מתכוון לרבות שמלכתחילה, הייתה במחשבה
שלי, זה
אם תצא ממנו שלשלת, את אומרת, מביתו. כן, אבל תראו, חרטני זה יכול ללכת לכמה כיוונים, זה ודאי נכון מה שאת אומרת. אבל אפשר להגיד דבר ראשוני, זה אני מאבד אותך, כאילו, הוא ודאי לא מצא את הפתרון שהיא הציעה לה, מה הוא חשב לעשות? להרוג אותה, לא הייתה לו ברירה, כאילו, על זה הוא דובר, על זה דובר. למה אי אפשר להתיר את הנדר הזה? מה נפל עליו שהוא לא חושב להתיר את הנדר? מה צריך לעשות במצב כזה? ללכת לרבנים, אפילו לא צריך סנהדרין, מה זה? למה צריך סנהדרין? מה, להטריח את הסנהדרין של דבר כזה? אפשר גם לא להטריח רבנים גדולים וחשובים. אפשר, נכון? יש כזה גמרא, לית שלושה אנשים בעם ישראל, אי אפשר דלית בו אחד דגמיר. אחד למד פעם בישיבה, יודע קצת ענייני נדרים, יודע שקורבנות אדם לא שייך בעם ישראל, אז מה פתאום להקריב אותה לעולה? כאילו, איזה מין נדר זה בכלל? למה הוא לא הולך פשוט לשאול? ללכת לשאול. מה אתם אומרים? מאיר, רצית להגיד? אני צריך לתת לך את הקופסה השחורה. למען יתועד. העבירו לו את ה...
קצת מזכיר אולי את הנדר של שאול
עם יונתן. מות תמות יונתן, הוא אומר. והעם פדה את יונתן. נכון? והעם פדה את יונתן. יפה, אתה מזכיר משהו שיבוא, עתיד לבוא. מה שעוד לא למדנו בטח מן הסתם אחד הפעמים, אבל זה עוד לפנינו. זה עוד לפנינו. וזה רומז על הבעיה האמיתית שיש כאן. מה הייתה הבעיה שלו? ולמה הוא לא הלך לשאול הצעת חכמים? המבני על חכמים בישראל? כן, כל רם, כי המיקרופון לא עובר לשם.
אולי בגלל כבוד.
כבוד! ברור בגלל כבוד. מה יכול להיות אצל גברים אם לא כבוד?
מראש הוא בא... הוא כאילו בא עם הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו פתאום שהוא ילך
לזקנים
שהם היו בסוג של
פייט. יפה מאוד. בז לדבר, שבוע שעבר למדנו את זה, עכשיו רואים את הצד השני. בז לדבר יחבל לו. אתה בזת לזקנים? ולא סתם שהוא בז לזקנים. הרי למה הוא עושה עם היד? הוא אומר, מכם שום דבר. לא רוצה מכם שום דבר. ממנו התברך. או ממנו אני רוצה. אתה תולה את זה בקדוש ברוך הוא? בבקשה. אתה עוד משתמש בקדוש ברוך הוא כדי לבוז לזקנים? אז כשאתה תצטרך אותם, אפילו על ארבע לא תבוא אליהם. חזל ככה אומרים? חזל מציגים את זה, שמים את פנחס בן אלעזר, לא יודע למה מצאו חזל דווקא להאשים את פנחס בדבר הזה, שזה לא נצרך, כאילו הוא לא פה. למה ייבאו את פנחס לצורך העניין? אבל חזל אומרים, זה אמר, אני כהן גדול, מי זה בכלל? היפתח הזה. שיבוא אליי, הרוצה את הרב, יבוא אליו. יפתח אמר, אני מלך, אני אלך אצלו, הוא יבוא אליי. מן בין שניהם, עבדה אותה עלובה. אבל יותר נראה בפשט, והרמב"ן עומד על זה, שהסיבה שהוא לא הלך להתיר את הנדר, למה אדם לא הולך לשאול רבנים? כי אין לו ספק. לאו דווקא, גם כשאדם אין לו ספק, הרבה פעמים זה בגלל יוהרה. הוא חושב, אני בטח ברור, אין פה שאלה בכלל, עושה כרבה, אין פה שאלה. למה לא הייתה לו שאלה? הוא היה סבור ובטוח שזה נדר מלחמה. מה זה נדר מלחמה? הרמב"ן בסוף ספר ויקרא מוצא פסוק מוזר מאוד באמת, כל חרם אשר יוחרם באדם, ממש סוף ספר ויקרא, הפסוק האחד לפני האחרון, כל חרם אשר יוחרם באדם מות יומת לא ייפדה. תראו את הביטוי. כל חרם אשר יוחרם באדם מות יומת לא ייפדה. מה זה חרם אשר יוחרם באדם מות יומת לא ייפדה? הרי אם מחרימים מישהו, חרם על מישהו, זה עניין של ממוני, פודים אותו בממון. אז איזה מצב זה שמחרימים בן אדם והוא לא, הוא ימות ולא ייפדה? אז רשי מנסה למצוא את הפתרון לשאלה הזאת, ורשי אומר, מדובר פה במצב שאדם חייב מיטה, לכן מות יומת, כי מה פתאום מות יומת? מה, אם אדם החרים מישהו אז הוא חייב מיטה? איזה מין ציור זה? אז אומר רשי, לא, להפך, פה מדובר על אדם שהולך למות, הוא כבר יוצא להיהרג בבית דין, נכון? בית דין כבר מוציאים אותו, כבר הזמן של עדים זוממים, הזמן של לימוד זכות, הכל עבר, הכל מאחורינו כבר. הוא כבר יוצא לגרדום, כמו שנהוג לומר. אצלנו אין גרדומים, יש סקילה, חרב, אחד מארבע מיטות בדין, ורואה אותו איזה אדם, חברו הטוב, ואומר, הרי הוא עליי חרם! כאילו, אם הוא לא יכול עכשיו לרוץ לתפוס בקרנות המזבח, אז הוא מביא את המזבח אליו. הוא רוצה להגיד, הוא רואה עליי חרם, כאילו, הוא קודש להשם! אז מה להגיד עכשיו? הוא בעיה רצינית, אפשר להרוג אותו, הוא הקדיש אותו לשמיים. הוא יכול, במילים אפשר הכל. אם סתם אדם אומר על חברו, הרי הוא חרם, מה עושים? הרי זה עליי חרם. אז אני אומר, זו שאלה יפה. האם אפשר... אז נכון, אבל אם אדם אומר כזה דבר, אז הוא צריך לתת את שוויו, ערכו. נכון? ערכים, מה שיש שם. אז ייתן את ערכו, יבדה אותו. פה הוא רוצה כאילו להדפיס אותו לקודש. והוא לא ירצה לתת את הערכים, אז עד שהוא לא נותן את הערכים, הוא כאילו עיכב, ההליכים, יש עוד בגץ נוסף. אחרי כל הבגצים, יש הקדוש ברוך הוא, יושב שם למעלה. אז אומר הרשי על זה, אז זה התורה אומרת, אם הוא כבר יוצא להרג, ומישהו בא ואומר, הרי הוא עליי חרם, מעכב את ה, כאילו לעכב את הביצוע, מות יומת לא ייפדה. מצטערים, too late. הוא כבר לא שווה כלום. הוא הולך למות. זה רשי. הרמב"ן לא מקבל את זה. הוא מביא שם סיבות למה הוא לא מקבל את הפירוש של רשי. שווה לעיין שם. אנחנו ככה בקצרה נוגעים בזה. ואז הרמב"ן מציע פירוש אחר לפסוק הזה. פנטסטי, ממש. מלא מלא דוגמאות. גם הדוגמה שמאיר הבאת זה, זה אותה דוגמה. הוא מביא שם את הדוגמה הזאת. הוא קורא לזה נדר מלחמה. כאשר ציבור נמצא במלחמה, וראשי הציבור, סנדרין, מלך, נביא, רוצה לעורר את הלוחמים, מוטיבציה, מוטיבציה באה על ידי משמעת. אנשים לא אוהבים למות, אנשים מפחדים ממלחמה. וכדי לעורר את המצב הביטחוני שאין ברירה, צריך להילחם, אז חייבים להמריץ את החיילים. הרבה פעמים המרצה זה פחד נגדי. כאילו, בסופו של דבר, למדנו את זה אצל דבורה. למה ברק רצה לקחת איתו את דבורה? כי הוא לא הצליח לגייס צבא. שולחת אותו פעם ראשונה, הוא לא מביא אף אחד. אין אנשים שבאים ללחם. מי ילחם נגד המרכבות של סיסרא? זה טירוף מוחלט. ולכן הוא אומר לה, תבוא איתי, והלכתי, אם לא תביא איתי, לא תבוא איתי, אני לא הולך. למה? כי הוא יודע שמפחדים פחד מוות מהמלחמה. נביא פחד נגדי, זאת אומרת, נביאה שאומרת לצאת למלחמה ומסרבים, אז מתים משחפת. כאילו, ממה נפלח? נמות. אז אולי מוטב שנמות צדיקים ולא נמות חטאים. אם הם אלה מתים, אז יותר טוב לבחור מיטה נוחה, מיטה נכונה. ובסוף, ברוך השם, אף אחד לא מת. הסתדרו יפה במלחמה. שמעו בכל השם וגם נשארו בחיים והצילו את עם ישראל, ויש לנו מה ללמוד עכשיו תנ"ך ונהדר. אז צריך פחד כנגדו. אומר הרמב"ן, זה כוח השבועה שהתורה נותנת לציבור. זה שבועה לציבור. שמלך משביע את הציבור, איפה רואים את זה? אצל שאול. שאול משתמש בזה פעמיים. פעם ראשונה שהוא לוקח את הבקר, הוא אומר, מי שלא יבוא, ככה יעשה לבקרו. ובאמת ככה היה אפשר לעשות. כנס כזה, ואחר כך שאול עושה את זה פעם נוספת עם הדבש. שיונתן אוכל מהדבש, והוא אומר, מי שיתאה משהו בזמן המלחמה, ימות. מה הוא רוצה בנדר הזה? להמריץ אותם להילחם. בקום שיתחילו להתעסק עכשיו עם שלל של פלישתים, ולהתחיל להתגעל ולאכול כל מיני דברים, ולא להתעסק במלחמה, הוא עוצר אותם בזה שהוא נודר כזה נדר, ומי שיפר אותו, ימות. ומי מפר את הנדר? היחיד שלא שמע. והם נדהמים שיונתן אוכל את הדבש. נדהמים, אומרים לו, אביך אמר, ואז מביאים אותו, ואחר כך מסתבר שהקדוש ברוך הוא לא עונה, ואז הוא שואל, עושה גורל, והעם לא רוצה להלשין, העם לא רוצה להגיד, לא רוצה לגלות, אבל הוא מסתכל, כאילו, אי אפשר להסתיר את שפת הגוף של העם, כששאול אומר לכל העם, זה או אני או אתם, אז כולם מסתכלים על יונתן, ידעו שהוא אחד. אז הוא אומר, אם בני הוא בן בני יונתן, מסובבים את הגורל, יוצא יונתן. אומר לו, מה עשית? יונתן לא צריך להגיד לו, מה עשית? הנני ועמות, אומר יונתן. הנני ועמות. אמר הוא מתנדב למות, כאילו, לא ידעתי, לא שמעתי, אכלו לי, שתו לי, אכלתי, שתיתי. הוא מבין שזאת הלכה. ושימו לב שהעם לא כל כך אוהב את הדתיות הפתאומית הזאת של מלך ישראל, שכל כך מוכן לקיים הלכה על קוצו של יוד, על הבן שלו שעשה את התשועה הגדולה הזאת. והעם פדה את יונתן. והעם פדה את יונתן, כאשר הפסוק אומר, מות יומת לא ייפדה. אז היה אפשר לכתוב כל מילה אחרת. זאת אומרת שמי שכתב את זה על יונתן, רצה להעיר את תשומת ליבנו שפה עשו באמת נגד מה שכתוב בתורה. במקרה הנ"ל, זה לא בסדר. זה לא בסדר. אמנם הרמב"ן לא אומר ככה. הרמב"ן אומר שהייתה פה טעות, הוא באמת בשגגה, זה שגגה. אבל שוב בפשט לא רואים את זה, הם לא תלו, הוא לא שמע, זה לא נחשב. אגב, זה לא משנה, שמע, לא שמע. זה לא משנה, מבחינת הנדר. איפה עוד רואים את הנדר הזה בצורה מאוד קיצונית? בפילגש בגבעה. פעמיים. פעם אחת שמי שלא יבוא, נהרוג אותו, ועיר שלא בא, בדקו מהר איזה עיר לא בא, יבש גלעד לא באו. מה עושים? הורגים אותם. אין ברירה. אין ברירה. מות יומת לא ייפדה. כולה היחידה שהם מצאו שם זה שהבנות שהן לא נשואות, אז הן ודאי לא עיכבו אף אחד במלחמה, הן לא אמרו שום דבר, הן לא יצחות לצאת למלחמה. אבל כל השאר חרם, חרם נורא והיום. ואותו דבר, הבעיה שהייתה להם בזה שהם אמרו, איש ממנו לא ייתן אישה לבנימין. ואיך הם פתרו את הבעיה הזאת, נלמד כשנגיע לסוף ספר שופטים. איך הם פתרו את הבעיה הזאת. אבל את זה אי אפשר להפר. זה נדר של ציבור, ועל דעת הציבור ולצורך מלחמה, ואי אפשר להתיר אותו. לא בעשרה רבנים, לא בסנדרין, לא בשום דבר. אין לו התרה. ויפתח הגלעדי, לא כזה עם הארץ, יודע את זה. יפה מאוד. במה אתה רואה שהנדר פה שונה? וואו, קראת את הרמב"ן בפנים? קראת את הרמב"ן בפנים? אי פעם? תבדוק במשפחולוגיה, אולי את הצאצא של הרמב"ן. אתה דובר ספרדית, ככה? יפה מאוד, כיוונת לדעתו של הרמב"ן, הוא בדיוק זה אומר. הוא אומר, טעות טעה יפתח, וזאת הייתה טעותו של יפתח, שאין נדרו נדר מלחמה. למה זה לא נדר מלחמה? כי נדר מלחמה זה להמריץ את העם. זה מי שיעשה כך, יקרה לו כך, מי שלא יעשה כך, יקרה לו כך. אבל להקריב פלוני או אלמוני, מה זה? זה לא נדר מלחמה. אתה רוצה להקריב, תקריב, אתה לא רוצה להקריב, אל תקריב, כאילו, תטיל את הנדר. למה יפתח לא חשב כמו הרמב"ן? למה הוא לא חשב כמו הרמב"ן? תגידו אתם. למה לא לקצה חוט? למה לא שום חבר תורני? הרי אנשים של פעם היו חכמים גדולים. תגידו, גאונות של הרמב"ן, אביהם של ישראל, קורא לו הרב צבי יהודה, חנים אותו כך, הרב צבי יהודה תמיד אומר על זה, אביהם של ישראל זה הרמב"ן, שהוא שאומר מצוות כיבוש ארץ ישראל, וכן הלאה. למה אף אחד לא חשב כמו הרמב"ן? ואמר לו את זה. א', יכול להיות שהסנדרין, או רבנים, או הכהן, פנחס, איך שנציג את זה, חשבו ככה, אבל למה לא אמרו לו שום דבר? מה אכפת להם? הוא בז לנו, שיסתדר עם עצמו. הוא שואל אותנו, לא שואל, לא מתעניין, מה אכפתי? לא שואלים אותי, אני לא מתערב. ולמה הוא לא הלך לשאול? כי זה היה לו פשיטה. למה זה היה לו פשיטה? למה לא, הוא לא הבין את מה שאתה הבנת ברגע אחד. בסדר, זה כל נדר שאדם נודר, והוא מצטער. העליתי על דעתך, היו עושים לו פתח. היו אומרים לו, העלית על דעתך שביתך תצא? הוא אומר, שום פנים ואופן. אז מה חשבת? לא חשבתי. אז זה פתח, להתיר נדר. בטח שהוא יודע. עד כדי ככה מארץ, שהוא לא יודע שאפשר להתיר נדרים. למה הוא חשב שזה נדר מלחמה שאין לו התרה? הוא ידע תורה כל כך טוב, שהידענות שלו בתורה הפילה אותו. מה גרם לו? בואו נראה אתכם, נו. מה גרם לו להרגיש שזה נדר מלחמה? לא, למה? זה שהוא ניצח. אתה אומר, כאילו, לא נעים לו עכשיו מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן את חלקו, ואני לא אתן את חלקי. בסדר, אבל זה אפשר להתיר, שתגיד. למה הוא חושב שזה נדר מלחמה?
הייתי יוצא בטיפים,
לא? לא, זה רק מקצין את גודל הזה, כאילו, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. כאילו, מגודל השמחה, היגון. מששון לאבל. כן, סוכריות ואורז לאפר על הראש. אני אגיד לכם למה לא. בגלל שהוא לא היה יכול לצאת למלחמה בלי הנדר הזה. ואני זה העם. הוא המלך. הוא באמת עשה משהו גדול לעם ישראל. וכאילו הוא שופט את עצמו לפי, זאת אומרת, הוא בעיניים של עצמו. הוא מסתכל על כל מה שקרה פה בעיניים שלו. ואז לכן הוא בטוח שזה נדר מלחמה. כי הרי אם הוא לא היה נודר את הנדר, הוא לא יכול לגייס לוחמים. הוא הרגיש לא נוח לצאת למלחמה. אולי השם לא יהייתי. כי אני אמרתי לו ככה, ואני עשיתי לו ככה. אז לצורך המלחמה הוא נודר את הנדר. אז הוא לא מתקדק עכשיו שלפי הרמב"ן, ככה עם האצבע, אז זה לא תופס, כי זה להקריב קורבן, וזה לא להמריץ את החיילים. אני זה החיילים, אם אני לא יצא לקרב, אף אחד לא יצא. היית בצבא? היה לך מפקד נערץ? לי היה מגד, שהחבר'ה, דתי, פציעות, הרב, אני יכול להגיד את זה בשידור חי, הרב משה הגר, מוכר וידוע. אני שמעתי את החיילים החילונים, שחלקם היו אנשי שמאל, ידועים עד היום, שאומרים, אחריו, באש ובמים. אתה יודע מה זה שמפקד מהסס? אין מלחמה, אין קרב. מסתכלים לו בעיניים, רואים שהוא מפחד, כולם מפחדים. ויחרדו אחריו, כתוב אצל שאול. ושאול וכל ישראל בשומעם ויחתו. אם שאול מרגיש נפילה, כולם מרגישים נפילה. זה מה שהוא הרגיש. הוא ידע שאם הוא לא מסוגל עכשיו לצאת למלחמה, והוא לא מסוגל לצאת למלחמה מהסיבה הפשוטה, שהוא לא מסודר עכשיו עם הקדוש ברוך הוא. אז אין מלחמה. אז מה זה הנדר שהוא נדר? זה חיזק אותו. חיזק אותי, זה כולם. אני זה כולם. משפט יפה של אדם עם כבוד. בסדר? אמנם הוא נותן את זה. עכשיו אנחנו מבינים שהנפילה הייתה בגלל זיוף הקטן. אתה רוצה? אין בעיה. החלפות. אתה לוקח, אתה מחזיר. מה שלקחת, תחזיר. מה לקחת? את המלוכה? תחזיר את המלוכה. לכן יצא הבת. ולכן גם אין לו את השכל לחשוב שאולי זה לא נכון. הבת חכמה. בואו נקרא עוד פסוק. רוצים לשאול משהו? רגע, אז נקבל חזרה את רשות הדיבור. תעבירו לו את המיקרופון בקשה. מי רוצה? צריך איזה ממונה על על הרעמים והברקים.
מבחינת
הרבנים, הם
לא יכולים להטיל גם נדר
מלחמה? לא. והעם יכול? לא. מי יתיר? לא, אחרי זה עושה צחוק מהכובע, כאילו, התורה אומרת. אני חושב שהרמב"ן באמת מנסה לצדד שם, שגם שם העם צדק. אבל אני חושב בפשט הכתוב, ואתה קורא, למה השתמשו באותו ביטוי, והעם פדה את יונתן? מה זה לפדות את יונתן? תגיד, והעם, ויומר העם אל שאול, לא תעשה כדבר הזה. ויאמרו, לכו ונשאלה את שמואל הנביא. יש נביא, יש ראש גדול הדור. לא, הם לא מוכנים לשמוע מזה בכלל. לא מעניין אותם. אתה רואה, גם קודם הם אכלו על אדם. יש להם שם... הם לא... הם בסדר, הם אנשים טובים, אבל... לא ממש מקפידים. זה לא מעניין אותם בכלל, מזוב אותנו מהדברים האלה. והעם פדה את יונתן, והתורה צועקת, והכתוב וצווח, מות יומת, לא ייפתר. אתה רואה שיונתן הוא ודאי תמיד חכם? הוא אמר, עמות, הנני ועמות. אני יודע, אני עברתי עבירה. שאין לה יותר, הנני ועמות. ושמואל ושאול אומר לו, מות עמות יונתן. זהו, פסק את הדין. שניהם מבינים, אתה מבין שגדולי הדור האמיתיים זה שאול ויונתן בנו? הם ודאי תמיד חכמים גדולים. אז נכון, על זה מה כשלוקחים את דוד אחר כך לנגן, אז אומרים, והשם אמו, הלכה כמותו בכל מקום. והשם אמו. מי דידי לא הווה, אין הלכה כמותו, הוא אמר מות תמות, והוא לא הרג אותו בסוף. אז תגיד, הנה, מזה ראיה שלא הייתה הלכה כמותו, אבל זה כבר קצת פלפולים. בפשטות, העם לא הסכים. העם פדה את יונתן, למרות שלא. יש היגיון, אני מבין את העם, רגשית. יונתן אשר עשה את התשועה הגדולה הזאת, יומת, לא נסכים לך. דילמה גדולה של מלך. האם זה נדר מלחמה שמלך לא אישה להפר את דברו, או יונתן היורש. אתה מבין את הקרע של שאול ככה? מלוכה כאן ומלוכה כאן. מה שהם יחליט לא טוב. אם הוא מחליט להרוג את יונתן ולבסס את מלוכתו האלוהית, כי זה פסק הדין, ככה צריך להיות, ואתה רואה שיונתן מסכים לזה, ושאול מבין שזה צריך מה שלה צריך לעשות, או... להתרצות לעם ולדרישותיו ולצעקותיו ומחאותיו, כי אז הוא מציל את יונתן. ומי זה יונתן? היום. גם המתחזק הממלכה, הוא לא סתם, הוא כלי מלחמה רציני. אי אפשר בלעדיו. אז זה היה נוח לפרש ככה את ההלכה. לוותר. טוב, נו, בוא נגיד שלא, זה בסדר.
גם הדור של יפתח ראינו שהוא לא היה דור כל כך מפתיד על
כאלה. כן, ודאי בדין אדם, בן אדם לחברו, לא כל כך הקפידו. סניתם אותי, גירשתם אותי, שפטתם אותי, לא כדין ולא כצדק. בן אדם למקום אולי כן הקפידו. בואו נעצור כאן, בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נמשיך לשאלה מה קרה. חוכמתה של בת יפתח. נשים גדולות, תמיד יוצאות גדולות. עד כאן.